טוב, קודם כל יישר כוח לגחלת שנשארה, ממש עד הרגע האחרון. אנחנו באלף ניסן, אז כבר תוכלו להגיד שלמדתי בבין הזמנים. כבר, טוב. אנחנו נכנסים לספר ויקרא, ואנחנו כבר נעשה הכנה לפסח, שהחג מתקרב. אז בואו נתחיל מהפרשה ונתגלגל ליציאת מצרים. ספר ויקרא נקרא גם ספר הקורבנות, מתעסק בעיקר בקורבנות. אחד מהיסודות שלומדים מהפסוקים הראשונים, בקורבן עולה, אם עולה קורבנו מן הבקה, זכר תמים יקריבנו, על פתח אוהל מועד יקריב אותו, לרצונו לפני השם. המילה לרצונו, אנחנו לומדים שאי אפשר להקריב את הקורבן מתוך כפייה, זה חייב לבוא מתוך רצון של האדם. אומר רש"י, מהגמרא וקידושין, מלמד שכופין אותו, יקריב אותו, שכתוב יקריב אותו, לכאורה את זה היה אפשר לכתוב מה? יקריב לרצונו לפני השם, למה צריך להגיד אותו? אומר רש"י, מלמד שכופין אותו. יכול בעל כוחו? תלמוד לומר לרצונו. עכשיו איך זה מסתדר? גם כופין אותו וגם לרצונו. וכאן אנחנו לומדים את היסוד ההלכתי, כופין אותו עד שאומר רוצה אני. זה תמיד נראה לנו מה זה כופין אותו עד שאומר רוצה אני. זה נראה איזה חקירות שבק שמכניסים אותך, עינויים, עד שתגיד עשיתי. נכון, זה לכאורה אותו דבר. ואנחנו צועקים על השבק, אומרים זה לא יפה, סוזגות המחלקה היהודית, ככה לא עושים, אנשים מוצאים הודעות על דברים שלא עשו. אותו דבר לכאורה. אנחנו רואים כאן, והגמרה באמת מקשה את זה. והגמרה בקידוש, אם רוצים להביא ראיה, מאיכן יודעים שדברים שבלב אינם דברים? מאיפה? מזה שקופין אותו, עד שאומר רוצה אני, אומרת הגמרה, ובתוך תוכו הוא לא רוצה. אלא למה הוא אומר, בסדר, אני מוכן לגרש את האישה הזו, שם הסוגיה שקופין אותו לתת את הגט, למה? כי נמאס הוא לקבל מכות. אז הסיבה שהוא רוצה לגרש את האישה, זה כי הוא רוצה שיפסיקו להכות אותו, לא כי באמת הוא רוצה עכשיו לגרש את האישה. אומרת הגמרה, לא נכון. ודיל משנה אתה, מקור שתיים בסוף, דן סעדי דניחה לבקפרה. ובסוף לאדם נוח לו לעשות את הדבר הנכון, בתוך תוכו זה באמת מה שהוא רוצה, והכפייה, אומר הרמב״ם בהלכות גירושין, מגדיר את זה בצורה יפהפייה. הוא אומר, תסתכלו, הוא מביא פה את כל העניין שכופין אותו לגרש את האישה ולא רוצה לגרש, בית דין של ישראל, בכל מקום ובכל זמן, מקין אותו עד שיאמר, רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר. שואל הרמב״ם, ולמה הגט הזה לא, לא, לא פסול? הרי סוף סוף הוא נתן את הגט הזה באונס. ואז אומר הרמב״ם, את היסוד, תסתכלו במודגש, הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. זאת אומרת, איפה האונס? האונס, הרמב״ם גם מצמצם את זה לדברים של תורה. זאת אומרת, זה לא עכשיו בכל דבר, אנחנו נוכל להגיד את הדבר הזה, אבל בציוויים של התורה, אנחנו יודעים שבאמת הרצון של הנשמה זה לקיים את מצוות התורה. אלא מה? בגלל שיש כל מיני גורמים חיצוניים כאלו ואחרים, או הם אונסים, הגורמים החיצוניים האלה אונסים את הבן אדם, ויוצא שעל מה האדם כפוי, על מה כופים את האדם, מי כופה את האדם? המחשבות התורדניות האלה, המחשבות הרעות האלה, על המחשבות האלה הבן אדם אנוס, והם אלה שקופים אותו לא לעשות את רצון התורה. אבל באמת הרצון הפנימי של האדם זה לעשות את רצון התורה. הרבי לובביץ' אפילו אומר, זה לא שאנחנו קופים אותו כדי לשנות לו את הרצון, לגלות לו פה איזשהו רצון חדש, אלא למה הכפייה הזאת באה? תראו מקור ארבע במודגש, אין זה מתוך מגמה ליצור אצלו רצון חדש, אלא מתוך הרצון לשחרר אותו מן הכפייה ששיתקה את רצונו. ויש לנו כל מיני מפרים כאלה שגורמים לנו לא להתנהל בצורה נכונה, והכפייה הזאת באה לשחרר אותנו מכל הגורמים האלה. את היסוד הזה אנחנו רואים גם, אפשר לקחת גם מיציאת מצרים, אומרת המשנה, בכל דור ודור חייב אדם לראות אתמו כאילו יצא ממצרים. אז בפשט זה באמת לחוות את יציאת מצרים, כביכול אנחנו היינו שם, וחווינו את כל היד הגדולה שבה הקדוש ברוך הוא וגואל אותנו ממצרים, אבל ידוע ההשוואה שעושים יציאת מצרים, יציאה מהמצרים, שבסוף כל אדם צריך לקרוע את הים שלו, כל אדם יש לו את ההתמודדות שלו, את העניינים שלו, והוא צריך את היציאת מצרים שלו. ואנחנו נעשה בשיעור הזה באמת לנסות לראות, אולי לקבל איזה קצת כלים, איך אנחנו מצליחים בהתמודדות הזו של באמת לגלות את הרצון הפנימי האמיתי. יש את המאמרי הרב במאמרי הראיה, את המאמר הידוע, את הדברים הידועים של הרב, מקור מספר 6, אני קורא לקראת הסוף. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות, ולהפך, בן חורין שרוחו הוא רוח של אבן. החירות הצביונית היא אותה רוח הניסה שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה. להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, הרב אומר שהיציאה לחירות בעיקרה זה לא המצב הפיזי שבו בן אדם נמצא, האם הוא נמצא תחת, האם הוא נמצא במעמד של עבד או במעמד של בן חורין, אלא באמת היציאה לחירות האמיתית זה עניין הנפש. איפה הנפש נמצאת? האם הנפש משוחררת מכל הכבלים, או האם הנפש נאנסת על ידי כל מיני גורמים מחשבות וגורמים חיצוניים, ומהדבר הזה אנחנו צריכים להשתחרר. אז קודם כל צריך לדעת שחירותנו בתורתנו. אין חירות אחרת שהיא לא התורה. את זה אנחנו לומדים מקור מספר 7. כל יציאת מצרים, מה הייתה התכלית של יציאת מצרים? התכלית של יציאת מצרים, ויאמר כי יהיה עמך, וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ועד שהם לא יגיעו, יצאנו ממצרים, כל עוד לא קיבלנו את התורה, עדיין אין לך עדות שאני הייתי פה אחראי על כל העסק. מתי אתה תקבל את העדות הזו, מתי זה יהיה לך עוד? כשתעבדון את האלוקים על ההר הזה. ואת התכלית, ואומר הכתב והקבלה, שזה תכלית יציאת מצרים. תכלית יציאת מצרים זה קבלת התורה, כי החירות, עוד פעם, זה לא המעמד של בני ישראל, שהם היו עבדים לפרעה במצרים, ועכשיו הם משוחררים מכבלי מצרים, אלא החירות האמיתית זה שנכנסנו להיות עבדי השם. זה לא שאנחנו היינו עבדים של פרעה, עכשיו אנחנו עבדי השם, ושם נמצאת החירות האמיתית. כדי להגיע למצב של מנוחת הנפש, אנחנו צריכים לדעת שאחד מהתנאים לקבלת התורה, מה הייתה? ואיך אני שם ישראל נגד ההר, אומר רשי, ואיך אני שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. אבל שער כל החניות בתרומת ומחלוקת. אי אפשר היה לקבל את התורה כל עוד יש מחלוקת ופילוג. אחד מקנייני תורה זה שלאדם יהיה שלום פנימי. אחד מ-48 הקניינים זה שלאדם יהיה את השלום הפנימי הזה. וכמו שאנחנו צריכים אחדות בין הגופים השונים שיש בעם ישראל, גם האדם עם עצמו צריך למצוא שלום בתוך הכוחות הפנימיים שלו. ולא שכוח אחד מושך לכאן, כוח אחר מושך לשם, ואז האדם כל הזמן נמצא במאבק תמידי. והרבה פעמים אנחנו מציירים את כל עבודת השם כמקום של מאוד מאוד לכפות את עצמנו ולהכריח את עצמנו. ואנחנו צריכים לעשות כי הקדוש ברוך הוא ציווה. זה לא, זה נכון שיכול להיות זה שלב, אבל זה לא צריכה להיות המציאות. המציאות צריכה להיות שיש לנו רצון פנימי לעשות את הדברים ושלום פנימי עם עצמנו. זה נכון גם לגבי מצוות התורה, אבל זה נכון לגבי כל ההתנהלות שלנו. שאדם צריך להרגיש שלב ושמח. המתכון לשמחה זה כשאדם ימצא את המתכון ליצור את השלום הפנימי בתוך תוכו. וכל עוד לא יהיה לו שלום והוא יהיה במאבקים פנימיים עם עצמו, אז השלום הזה לא יגיע. ומתוך המאבקים הפנימיים האלה גם הגיעו הרבה, הרבה קשיים אחרים. אז בואו ננסה ככה לראות איך אנחנו, לא שעכשיו אתם תצאו מפה אחרי השיעור הזה וכל הבעיות שלכם ייפטרו. לכם זה, תהיו זה. אבל לפחות, זה כיוון של מחשבה, אנחנו כן ננסה לתת פה איזה כלי מעשי. אם יעזור אז מצוין. אנחנו נתמקד לא בכל כוחות הנפש שנמצאים באדם, אלא יש לנו שני כוחות עיקריים שהם כוללים בתוכם הרבה כוחות אחרים, שזה הכוח של הגוף, הכוח המתהווה, הכוח התשוקתי, ויש לנו את הכוח של הנשמה. זה את השני כוחות שהם בפשטות, הם ברובד הפשוט הם כוחות שנאבקים, נאבקים כל הזמן אחד בשני. התכלית והמגמה שלנו זה שהגוף לא יילחם, לא יילחם בנשמה, והנשמה לא תילחם בגוף. אלא מה התכלית? התכלית היא שהגוף יהיה כפוף לרצון הנשמה, ויכול לבטא את הרצונות של הנשמה בצורה נכונה. תראו במקום מספר 10, הספר הזה, הרב נוח ויינברג, כתב ספר שלם על המשנה באבות, על 48 דרכים לקניין תורה, ולספר הזה קוראים 48 דרכים לחוכמה. הדרך ה-42 זה הדרך הזו של השלום, של השלום שאדם צריך כדי להגיע לקניין תורה, צריך את השלום הזה, השלום הפנימי. כותב את הדברים, תראו מקור 10, שני כוחות אלה מתנגשים זה בזה. אנחנו רוצים להיות חזקים, אבל מתחשק לנו לברוח. אנחנו רוצים להצליח ולהתעלות, אבל לא בא לנו להתאמץ. נכון, מכירים את זה מעולם הישיבה, מכירים את זה מכל העולמות. אדם רוצה עכשיו סדר בוקר, רוצה לתת עבודה, פול גז. מגיע לסדר בוקר, נותן פול גז בניוטרל, לא מצליח לו. סדר, אחד מחליט שהוא עכשיו מתחיל דיאטה. זה יפה מאוד, עד שהוא מגיע לקרייץ' ורואה את כל הפינוקים שמוצאים שם מהחדרים כדי לבאר את החמץ, דיאטה ההן, דיאטה הריין, ועוגת שמרים תיכנס לתוך הבטן. יש לנו המון המון דברים כאלה שאנחנו באמת רוצים דברים נכונים, אמיתיים, אבל בסוף אנחנו, כשזה מגיע באמת לנקודת המבחן, אנחנו נכשלים שם, ואנחנו אחרי זה מכים על חטא, ואנחנו אומרים לו, אז האדם רוצה לקום בבוקר, ולא מצליח. יש מי שלא רוצה לקום לתפילה, כולם רוצים לקום לתפילה, כולם רוצים להגיע 10 דקות לפני התפילה, אם זה לא מצליח לנו, הדבר הזה, או שלא קמים בכלל, או שקמים מאוחר, יש גם כאלה שקמים בזמן. בסדר, זה לא בא לומר שלכולנו זה לא מצליח, אבל בסוף המאבקים האלה נמצאים באופן תמידי אצל האדם, וצריך לראות מה אנחנו עושים עם זה. אז קודם כל, צריך לדעת שכשאנחנו בחסידות דורשים את הפסוק, מקור 12, דבר על בני ישראל ואמרת אליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריב את קורבנכם. מבחינה תחבירית, איך היה נכון לכתוב בפסוק? אדם מכם כי יקריב, נכון? זה מבחינה תחבירית ככה צריך לכתוב. אדם מכם כי יקריב, קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. מה זה אדם כי יקריב מכם? למה המילה מכם נסמכת ליקריב? אז בחסידות רושים את זה, אדם כי יקריב מכם, כשאתה בא להקריב, מה אתה צריך? אתה צריך להקריב ממך. אתה עכשיו צריך להקריב ממך. קורבן, זה מלשון גם להקריב וגם קרבה, להתקרב. איך אנחנו מתקרבים? כשאתה תקריב ממך, אתה תתקרב. כשאנחנו, אוטומטית, כשאני אומר את המילה, אתה תקריב ממך, זה אוטומטית מפתח נוגדנים אצל האדם. למה? כי מה זה המשמעות של תקריב? בוא תעשה משהו שלא בא לך. תיתן משהו שאתה מאוד קשור אליו, ועכשיו תמסור אותו. צריך לדעת שבסוף מה שאנחנו מקריבים, זה באמת, הקרבה הזאת, זה לא שאנחנו מסתובבים עם תחושה לא נעימה אחרי שהקרבנו, להפך. ההקרבה הזאת יוצרת תחושה מאוד 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 טובה אצל האדם. אומרת התורה, מה אתה צריך להקריב? אדם כי יקריב מכם, מה תקריב? מן הבהמה. אתה רוצה להקריב? קודם כל, מה אתה צריך להקריב? את הצד הבהמי שלך. את הצד הבהמי אתה צריך להקריב, ואותו לשעבד לריבונו של עולם. תראו בספר, כולו הורה מקור 13. אתם רואים בחצי שלו בערך, מבואר בספרים, שאכן בכך התורה רומזת גם על העניין של כי יקריב מכם. שעל האדם להקריב קורבן גם מעצמו, ולא רק מהנפש האלוקית שלו, שזה עדיין לא חידוש גדול, אלא העיקר הוא כפי שממשיך הכתוב מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם, יהודי צריך לעשות גם מהבהמה שבו קורבן להשם, אני חושב שבעיקר מהבהמה הוא צריך לעשות קורבן להשם, כי זה מה שנדרש להקריב. הנשמה כבר, אחרי שתקריב את הצד הבהמי, אז הנשמה כבר תסתדר עם הדבר הזה, ותדע לנהל את האירוע כמו שצריך. זו שאלה מצוינת, אז מה בדיוק המשמעות של להקריב? אז תכף תכף נראה את הזה, זה השלב הבא. אז קודם כל, כשאנחנו באים ואומרים להקריב, אפשר לבוא ולומר, תדכה. יש חסידות, שכשבא מישהו ומדבר עם המשגיח, ואומר, יש לי אירורים, יש לי יצרים, מה הוא עושה? שולף מהכיס כדור, אומר, קח את זה, זה יעשה לך טוב, תירגע, נותן לו את הכדור, כל כוחות הנפש, כל כוחות החיים, נמחקים אצל האדם, הנפח הזה יושב, ברגע שנגמר הכדור, הופך להיות וילדחיה, כדי להרגיע את הוילדחיה, מה עושים? נותנים לו עוד כדור. בסדר, זה שיטה. מה עושה רטלין הרבה פעמים? רטלין שהוא לא, הוא לא, רטלין לא אמור לדכא את כוחות הנפש. למה ילדים מאוד מאוד לא רוצים לקחת רטלין? הם מגיעים, אומר, אבא, אני מומיה. אני מגיע לכיתה, אני וחשב שמה, אין לי כוח אפילו להפריע. אין, גמר אותי הכדור הזה. עכשיו זה לא, רטלין לא אמור לעשות את זה. רופא טוב, יודע להתאים את הזה. זה נכון שהוא פוגע, הוא יכול לפגוע קצת בתיאבון, הוא יכול זה, הוא לא אמור לדכא את כוחות החיים. ואם יש כדור שמדכא את כוחות החיים, צריך להחליף כדור. ואם הרופא לא מחליף כדור, אז צריך להחליף רופא. משהו צריך להתחלף שם. בסדר? רק לא להחליף את הילד. אבל הנקודה הזו, אין דבר כזה של דיכוי כוחות החיים. התורה לא מחנכת אותנו לדכא את כוחות החיים שהקדוש ברוך הוא זרה בנו ונתן בנו. זה מה שדורשים חז"ל, בהבטחת השם אלוקיך בכל לבבך, בשני יצריך. גם ביצר טוב, גם ביצר הרע. אנחנו לא מדכאים כוחות חיים, אלא לומדים איך להשתמש עם כוחות החיים בצורה נכונה. כן. אז שם הוא לא רותם את כוחות החיים, נכון? הוא בדיוק הפוך, הוא ישן כמו... מקובלנו שמי שישן 12 שעות מתעייף אחרי שעתיים עוד פעם. ככה מקובלנו מבני הנוער, שזה ככל שאתה ישן יותר, אתה עייף יותר. וזה לא, זה לא זה. זאת אומרת, אם בן אדם אומר את זה במקום אמיתי, אפשר לדון, אבל אין דבר כזה. אין דבר כזה בגיל מבוגר, גיל מבוגר אני מתכוון. לא, ילד קטן ישן 12 שעות. נכון, אתה שם, הוא נכנס למצב טוק, ילד בגיל 3-4, שם אותו ב-7, לבחורת 7 הוא מתעורר. אבל הם באמת מוצאים המון המון אנרגיות, הם נמצאים בשיא הגדילה שלהם. איזה, הגוף באמת צריך את השעות האלה. בבחור בגיל 17, 18, 19, ודאי שלא צריך 12 שעות. אם מגיע ל-12 שעות, הדבר הזה בדרך כלל מעיד על משהו מאוד 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 לא בריא, שמתרחש אצלו, שמתרחש אצלו בפנים.
אבל זה דוגמא כאילו 8 במקום 6.
לא, 8 זה בסדר גמור. אז מצוין, אז אם הוא באמת מרגיש ש6 לא מספיק לו והוא עייף, אז הוא לא צריך להרוג את עצמו. שזה יהיה לשם שמיים, הרב ליאור ישן 8 שעות. שנים ישן 8, מכירים את זה? 8 שעות, שנים, רמב״ם. נכון, 8 ישן, 8 אוכל, זה לא אוכל, 8 עובד. זה, בקיצור, הוא ישן איזה, אני סיפרתי פה שפעם, הוא היה היה פה שבת לך לך. הוא היה איזה פאנל, משהו, לא יודע, הר הבית, לא זוכר מה היה הפאנל, אני רק זוכר דבר אחד משם, שבעשר ורבע, הרב, לא זוכר מי היה פה, הרב מקובר, אני חושב היה פה, הרבנים מדברים, הרב ליאור מתרומם 10:15, לילה טוב, קם והולך, למה 10:30 צריך להגיע לחדר, שלוף, זהו, הולכים מאיזה, חתונות שלו נכדים, חתונות של זה, הוא לא נשאר עד הסוף, הוא נוסע הביתה, 10:30 מגיע הביתה, הרי בצן אחרי זה חוזרת, מישהו מחזיר אותה בטרמפ אחר, אבל אין אצלו, חתונות, לא חתונות, לא מעניין אותו כלום, הוא 10:30 הולך לישון. אם באמת זה מגיע ממקום אמיתי של 8 שעות, מצוין. האם אתה צריך לדכא את עצמו, לישון בסיגופים, לישון 4 שעות, וזה?
אני רק בריאות שינה.
אה? נכון, לישון 8 ולא 12. עוד פעם, כל גוף משהו צריך. אבל מיעוט, זה הכל יחסי. עוד פעם, אם זה 8 שעות, זה יותר מדי לבן אדם. אז הנה חינמי, אז תסתפק ב-6. אתה לא צריך את כל השעות האלה. אבל זה צריך לבוא במקום מאוד מאוד אמיתי. אדם לא צריך להיות כל הזמן במאבק ולהסתגף. עכשיו תגידו מה, אבל אין מקום להתאמץ, אז תיתן נכון. עוד מעט נגיע לזה שאדם כן צריך להרגיש שהוא מקריב משהו מהשעות. אז אתה 8 שעות, אתה מרגיש שזה מזה, אני לא אומר, אתה יכול לישון 7. בסדר, אז בוא תיתן איזה, תיתן איזה משהו, אבל באופן עקרוני, צריך לדעת שהדרך הנכונה היא להתנהל בצורה מושכלת, להשליט את השכל על הרגש, לשאול את עצמנו, כמה שעות אנחנו באמת צריכים כדי להיות ערניים. אחד מהדברים, בן אדם אומר, אני לא מצליח לקום בבוקר. בטח שלא, אתה מגיע לחדר ב-12:30, משבב שם, עושה שכונה עד 1:30-2, ובזה אתה כבר צריך לקום. מה אתה חושב שיהיה? אתה כולך עם הזה, עם העיניים עוד סגורות, מגיע לתפילה. זה לא עובד הדבר הזה. לך, קודם כל, הדבר הראשון שעושים כדי להצליח לקום בבוקר, זה ללכת לישון בשעה נורמלית. הולכים לישון בשעה נורמלית, כדי שתהיה רניע. אז אדם בצורה מושכלת, צריך לשאול אותו כמה שעות הגוף שלי צריך, כדי שאני אתפקד בצורה צלולה, במהלך היום. אתם יודעים, הרב מלמד, ככה שמעתי פעם מהרב גור גלון, ישן 3 שעות בצהריים. 3 שעות בצהריים. ישן 3 שעות צהריים? הלוואי עלינו. שואל אותו, למה 3 שעות צהריים? אז הוא אמר, אני צריך להיות צלול, הכתיבה. הכתיבה דורש מנצלות מאוד מאוד גדולה. זה הזמן שאני צריך. הרב אליעזר מלמד, כן. זה מה שהוא עושה כאן. מהבוקר עד הלילה. יושב וכותב את הספרים. אז הוא בצורה מושכלת בא, ואומר לעצמו, זה מה שאני צריך כדי להיות צלול, אז זה מה שאני אעשה. אם זה מגיע ממקום מאוד מאוד אמיתי, מאוד, לא תחתני, אלא באמת בצורה מושכלת, אז אין לנו בעיה עם המספר שעות האלה או מספר שעות כאלה. הבעיה שאנחנו בשכל מבינים משהו אחד, הגוף מושך למקום אחר, ואנחנו מאפשרים לגוף לנצח את השכל ולהשליט את הגוף על השכל ולא להפך. אז איך אנחנו עושים את הדבר הזה, שבאמת מצליחים להשליט את כוח הרצון האמיתי והטוב, על גבי הרצונות השליליים הבהמיים? איך אנחנו מקריבים את הצד הבהמי שלנו? אז תסתכלו מקור 15, הוא נותן פה כיוון שאיתו אנחנו ננסה קצת לפתח אותו, אני קצת אקרא אותו בפנים, מקור 15. כשאנו אומרים, אותם, זה מהספר דרכים לחוכמה, הדרך ה-42. כשאנו אומרים לגרור... יש לכם שני נוסחאות פה. יש פה... אצל רובם זה מקור 15? בסדר, אז אתה נוסק, אני קראת כאן אותה, איזה מקור אני... בסדר, כשאנו אומרים לגרום לגוף להסכים עם הנשמה, אין הכוונה שצריך לחסל את הגוף. המניעים הגופניים הם כוחות טובים שצריך לרתום אותם ולכוון. השיטה היא ללמד את הגוף להשקיע לפחות אותה אנרגיה והתלהבות ברדיפה אחר משמעות. כמו זו שהוא משקיע בתשוקה לקנות חפיסת שוקולד. הגוף נמצא במקום בו נמצאת התאווה, במקום בו נמצאת העוצמה. נשתמש בו על מנת לבצע את רצונותינו האמיתיים, וכאן הוא נותן את הכלי שעוד מעט נפתח אותו, נצייר בדמיוננו אדם שיוצא לריצת ג'וגינג ארוכה. פעם הראשונה בחייו הגוף מוחה. אל תהיה מזוכיסט, אני עוד מעט אקבל התקפת לב. זה כל מיני דברים שהמוח אומר לאדם עצמו. אין סיכוי שאני אצליח להמשיך אחרי הסיבוב הבא, מספיק כבר. רק כוח רצון חזק יהיה מסוגל לעמוד מול התנגדותו של הגוף ולהגיע לקו הסיום. כיצד? תוך הרגעה מתמדת של הגוף, והסבר עוד את חשיבות הגדולה של השמירה על הכושר. זאת אומרת, מה לעשות? במקום לחשוב חשיבה שלילית, חשיבה שיוצרת התנגדות, תיקח את הדברים ותחשוב בחשיבה חיובית. עוד מעט תפתח את זה, את המקום של חשיבה חיובית, אבל לצייר לאדם מחשבות חיוביות על הדברים שעכשיו הוא בא לעשות, זה תמיד יותר יעזור. אני אתן דוגמה, בזמן שכל הישיבות היו טיפסו על הקירות, נווה כבר שבועיים נמצאים במרוץ. הרב אסף לזכותו יאמר, הגיע למשרד החינוך, הביא את שר החינוך לנווה, שאנחנו מכתב לראות את התהליך, איך הוא צריך לקבל אישורים. אתה קורא את המכתב, ממש יש לך דמעות בעיניים על מסירות נפש. זה לא, הם כבר שבועיים, מ-8 בבוקר, עד 2 לפנות בוקר, כמו הריות, יום חמישי היה, ההורים הגיעו, היו צריכים להגיע. עכשיו אני שומע, אבות ובנים בנווה, זה אני מתחיל לראות. אני רק חושב על הנסיעה הזאת, אין לי סבלנות עכשיו שעתיים וחצי, בתקופת מלחמה זה שעתיים וחצי, אין פקקים. אבל שלא בזה, זה 3.5 שעות עם הפקקים. אני מתחיל את זה. עכשיו, כשאני מתחיל להתמקד בנסיעה לשם, אני מתחיל להגיד, תראה, לא יודע אם אני אגיע, בוא נראה, אולי זה יציג עלמה. מחפש תרוצים איך לברוח מהאירוע הזה. למדתי שכדי להגיע, מה אני צריך לעשות? אתה לא מתמקד בדרך. במה אתה מתמקד את המחשבה? בעונג שיש לך בשעת לימוד עם הבן שלך. בזה תמקד את המחשבה. לא בשום דבר אחר. וזה מאוד 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 חשוב איפה אנחנו שמים עכשיו את המשקל העיקרי של המחשבה. אני לא אומר לדקם עכשיו, לא אומר עכשיו להגיד, מה פתאום זה דרך קלה? שעתיים וחצי, מה אתה עושה עניין משעתיים וחצי? לא, שעתיים וחצי זה עניין. אבל מה? השאלה איפה אני ממקד עכשיו את המחשבה שלי. בואי ננסה לצייר אדם, נתנו קודם דוגמה לדיאטה. בסדר, אפשרות אחת זה למקד את המחשבה, להסתכל על האוכל שאני רוצה לאכול, ולהגיד לי, לא, אתה חייב להתאפק, אתה חייב זה, נכון, זה טעים, אבל לא, אתה חייב לנצח הפעם. אפשרות שנייה, רגע בוא, מה יקרה אם באמת הדיאטה תצליח? איזה דברים טובים יצאו לך מזה? אתה תהיה אדם בריא יותר. אתה תהיה, ניקח בן אדם, לראות בן אדם שעובר ליד אוכל, והוא לא משתגע. נכון? זה ברור לנו שזה הרבה יותר נחמד לנו גם לחיות בצורה כזו, מאשר אדם שרק רואה אוכל ויוצא מדעתו, קרו את הבופה בחתונות. איזה כיף זה להגיע לחתונה? קודם כל להגיע לחתן, להגיד מה זה איתו. לפני שאתה מגיע לשניצלון, אני לא יודע מה מחלקים שם בזה. אלא מה, יורד האוטובוס, אומרים לחבר'ה, יש התוועדות. בסדר, יש כוח על ההתוועדות, שהחתן יתוועד אם שהוא רוצה, תהיה לי קודם כל לעשות סיבוב. תהיה בן אדם ששולט על עצמו, הולך קודם כל לחתן, כמו בן אדם אומר מזל טוב, בא אל הזה, אחרי זה נשאר לו זמן, הולך גם לבופה. בסדר, זה לא שמחכה לנו שם, אנשים מתמלאים שם במקום הזה של הבופה, אחרי זה לא יכולים להכניס, או שיכולים גם וגם, לא כל כך מפריע הדבר הזה. אבל ברור שאדם צריך למלא את ראשו במחשבות חיוביות. כשאדם לא מצליח לקום לתפילה, מה הוא עסוק? אני חייב עכשיו לנצח, אני חייב זה, למה? אני חייב לשבור את הגוף. אל תתמקד בשבירת הגוף. תתמקד במה? איך התפילה תעשה לי טוב? איך אני ארגיש טוב אחרי? אני אוכל לארוחת בוקר כמו בן אדם. אנשים לא מקיימים לתפילה. מגיעים אחרי זה, חוץ מהם שומרים שם, אתה ראית את התערוכה שלי, אני כבר לא יודע מאיזה ימים. התערוכה, אתה קודם זה בשר וחלב, ברובוב יש שם, על הזה של הברזים, כל אחד שומר את ה... בן אדם מגיע, אין לו אוכל, אין לו אוכל בוקר, הוא מתחיל את הסדר הפוך, וזה בוא צייר לך איך הסדר נראה, כשאתה מצליח לקום לתפילה של 7. לא עכשיו להיגרר על המניין הזה של 8:20 למטה, עד שאתה עולה 9:30, אתה כולך הפוך וכולך זה. התחלת ב-7, זה רואה, תפילה קצת ארוכה, תפילה ישיבתית קצת ארוכה, אבל גם את זה אפשר להפוך את הראש. לא יהיה לכם עוד הזדמנויות להשקיע בתפילה. להשקיע, לומר פסוק את זה, עוד רגע אתם מתחתנים, צריך להכין אוכל לילדים, זה, אין זמן עכשיו לפסוק את זה ארוך. זה שלב בחיים שבאמת יסתכל בצורה חיובית. ככל שאדם ירגיל את עצמו באמת להתמקד בדברים הטובים שיוצאים מזה, קחו בן אדם עם חרדה חברתית. אני נותן לחרדה חברתית כי לפעמים זה באמת יותר קיים. אדם חרדה חברתית, אתה יכול להתמקד. מה יקרה לך במפגש שיש שם את האדם שמאיים עליך, שגורם לך לחרדה, ואתה יכול להתמקד, איזה נעים יהיה לי, איזה דברים טובים יצאו לי מהמפגש הזה. איפה שאתה תמקד את המחשבה, שם זה ייתן כוחות לגוף. במחשבה הזו אני לא סתם מתמקד בנקודה הזאת של המחשבה, צריך לדעת שמחשבה, התורה מתייחסת למחשבות של האדם. פרשת שופטים, מקור 16, ואמר עליהם שמה ישראל, זה הכהן, הכהן משוח, מלחמה, אתם קרבים היום למלחמה לאויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם, אומר הרמב״ם, וכל המתחיל לחשוב ולערר במלחמה, ומה התוצאה של זה, הוא מביא לעצמו, עובר בלא תעשה. הרי מה זה, איך אפשר לצוות בן אדם הלא לירה? מה, אתה מצווה אותי על מחשבות? איך אפשר לצוות על אהבה? איך אפשר לצוות על יראה, על לא לירה? אומר הרמב״ם, ודאי שאפשר לצוות. כי מה גורם לך לפחד? המחשבות התורדניות. מה אומר לך הרמב״ם? תחשוב טוב, אתה לא, תראה. תחשוב שתנצח במלחמה, תחשוב שלא יהיה כלום, אתה תצליח להתגבר על הדבר הזה. ודאי שהמחשבות הן פועלות, הן מעבירות שדרים לגוף האדם, והאדם מתנהל מתוך המחשבות האלה. זה נכון שבפסיכולוגיה היום אפילו נשימות, יש שדרים שמעבירים למוח. כשאדם בלחץ, אז הנשימות שלו הרבה יותר מהירות. מה זה משדר למוח? עכשיו צריך להיות לחוץ. אז המוח מגיב בלחץ. אחד מהכלים שאומרים, בן אדם בלחץ, מה הוא צריך לעשות? תנשום עמוק. עכשיו לא, ותתקע. תשחרר גם. תנשום עמוק לשני הצדדים, גם לשאוב, גם להוציא, על איזה. אבל הנשימות, ואז המוח, מה קורה לו? זה משדר למוח, אנחנו לא במצוקה, אנחנו נמצאים במצב רגוע, זה, בסוף, זה פינג פונג. המוח משדר לגוף, הגוף משדר למוח, אלא יש למוח לפעמים דפוסים שהוא התרגל עליהם, שאנחנו צריכים לזרום איתו. אם התרגלת לנשימות ארוכות, שזה מרגיע, אז אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה מלאכותית, והמוח באמת ישנה, זה באמת עוזר, עובד הדבר הזה, מי שסובל מהדברים האלה, נשימות עמוקות באמת עוזרות לגוף להיכנס למצב הרבה הרבה יותר רגוע אוטום, כי המוח מעביר את השדרים לגוף, אבל ודאי שהמערכת הזאת של מוח ולב, כל הזמן מסונכרנים. כן. אז לא, אני חושב שככל כך אדם, אם באמת המחשבה היא טובה אמיתית, כך אדם רוצה להגיע לסיירת. הוא רץ, לא יודע כמה כל יום. אתה מסתכל עליהם, אתה אומר, חבר'ה משוגעים, הורגים את עצמם. אתה ראית מישהו מהם שנשבר בדרך? באימון לקראת? שאתה כל הזמן נמצא עם התכלית, בראש, עם הרצון, עם באמת זה חזק אצלך, אתה לא תשבר בדרך. זה נכון, כשזה לא מספיק חזק, החשיבה החיובית, חשיבה לדבר הטוב, שמה יכול להיות שאתה תחזור חזרה לקשיים. אבל כשבאמת החשיבה היא מאוד מאוד מעוגנת, ולכן זה דורש עבודה. החשיבה זה דורשת עבודה, זה לא אני רק אומר לי רגע בראש, טוב, בוא נתמקד בדבר הזה ויהיה בסדר. לא, זה דורש רגע באמת לעצור, להתבונן, לעשות חשיבה מסודרת, בנחת, בשלווה, ומתוך הדבר הזה לבוא ולצאת. התיינה בדרך. תיינה בדרך. כשאתה מחובר לתכלית, גם הדרך תהפוך להיות, אתה תהפוך ליהנות ממנה. כשאתה עסוק בסדר שהולך להיות לך עם הבן, אז כל השעתיים וחצי הם הופכים להיות משהו אחר. כשאתה עסוק בלהגיע לסיירת, אז כל האימון הופך להיות משהו אחר. כשאתה עסוק לגדול בתורה, אז כל הלימוד גמרא הופך להיות, כל העמל הופך להיות חווייתי. אז תמיד הדרך אל היא מושפעת כמה אתה מחובר לתכלית. ככל שתהיה מחובר יותר ותאמין ביותר, אז גם הדרך תהיה הרבה הרבה יותר קלה ונעימה. מה, כדי באמת לקחת, החזל אומרים, איזהו חכם הרואה את הנולד. כשאנחנו באים ואומרים לבן אדם לחשוב מחשבות חיוביות, זה לא סתם להנפיץ, עכשיו להנפיץ דברים. חתם סופר אומר, למה לא כתוב, איזהו חכם, הרואה את העתיד. למה כתוב הרואה את הנולד? נולד מה זה? נולד זה עבר או הווה. נולד לי בן, נולד לי עכשיו. זה או עבר או הווה. אז זה לא עתיד. מה אומר חתם סופר? אומר חתם סופר, כשאתה בא ואדם מגיע, אין חכם כבעל הניסיון, כשאתה מגיע מתוך הסתכלות על החיים, מה נכון בחיים ומה לא נכון בחיים, למה הדבר הזה מביא ולמה הדבר הזה מביא, אז כשאתה עושה את השקלול, אתה באמת יכול, אתה רואה את הנולד, אתה אומר, ניסיון החיים מראה שאם אתה טיפה תעשה ככה וככה, אז כנראה שהתוצאה תהיה כזו וכזו. זה לא סתם לפתח אשליות, ויש אנשים עם כל מיני דמיונות, חושבים חשיבה חיובית לא נכונה, מציירים לעצמם כל מיני דמיונות של אשליות, ופועלים מתוך הדמיונות האלה בצורה מוטט. אדם בא, אומר, אני אהיה עשיר גדול. אני אהיה עשיר גדול, עכשיו איך תהיה עשיר גדול? וזה, הוא רואה את העתיד, הוא רוצה להיות עשיר, עכשיו בונה לעצמו חיים שלמים כדי להיות עשיר. הרבה פעמים, לפעמים זה נכון, לפעמים זה לא נכון. אבל אדם שלא לוקח את סך את כל הניסיון חיים, ורק מה שמנחה אותו עכשיו, זה איך להרוויח המון דברים, ופועל רק מתוך המקום הזה, הרבה פעמים המחשבה הזו תרחיק אותו מהייעוד שלו, תרחיק אותו מהמקום האמיתי שלו. מה זה לראות את הנולד? לראות את הנולד, להסתכל על הניסיון החיים, ולהבין איך נכון לפעול בסיטואציות האלו והאלו. החשיבה הזאת, יש פה, תראו במקור 20, הבאתי, הוא מביא פה בספר, זה נקרא אלון, נקרא אור דניאל, הוא מביא מהוויז'נצר רבה, הוא אומר שגימטריה, הכנה בגימטריה, זה מוח לב, והכנה, צריך לדעת שהכנה, הכנה, מה זה הכנה? יש לנו בהכנה, וכשאנחנו מדברים על הכנה, בדרך כלל זה הכנה מחשבתית, תבוא תתכונן למצווה שאתה בא, ועושה, איך אנחנו מחברים את המוח ללב, שהדברים יצאו בצורה שלמה, בצורה טובה, אתה צריך לעשות הכנה לפני הדברים. מה ההכנה? ההכנה זה כוח, זה כוח המחשבה, הוא נותן בו עוד גימטריה, שההכנה בגימטריה זה יסוד. כדי שדבר יצליח, כדי שבניין יעמוד מה אתה חייב, שיהיה לו יסודות. אתה רוצה שדבר יצליח בצורה טובה, אתה צריך לעשות הכנה טובה. הכנה נכונה. פה הוא מביא סיפור על איזה ראש השיבה, שאמר, החבר'ה בתפילה לא מחוברים לאירוע של התפילה. אז הוא אמר לו, אין לכם, יש, כנראה בעולם החסידות יש סדר תפילה. סדר לפני התפילה, זה סדר הכנה לתפילה. הוא אומר, איך אתה רוצה שהם יהיו בתפילה הזה? אם לא היה הכנה לפני, איזה, קחו אותנו. דיברתי על זה כבר הרבה פעמים, אדם שמגיע להשתבח, מה קורה לו? לא, בוא נגיד ברוך שאמר. בסדר, הוא צריך קצר עכשיו. אז יש ברוך שאמר, אשרי, שתי הללויות, איזה, במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, הוא מצמצם, נכון? יש לך ברוך שאמר, אשרי, השתבח. הגיע יותר מאוחר, כבר מתחיל יוצר אור, שולחן ערוך, למה יש פחות נהגו את הדבר הזה? אתה יכול להתחבר לתפילה ככה? שאתה כל הזמן נמצא במרוץ, אין לך נבר שלפצח, נמצא שבאמת רק מחכה שכבר ייגמר האירוע הזה, שנקרא תפילה. עכשיו בואו נסה לדמיין אותנו בצורה הפוכה, אנחנו מגיעים 5 דקות לפני הזמן, 10 דקות לפני הזמן. 5 דקות, כמה זה נחת תפילין? 5 דקות. קורבנות, לוקחים פרקים נבחרים. עקדה תצחק, נכון, זה מרומם. עקדה מרוממת. הרב הנזיר, עשה לעצמו רב, מתי? כשהוא שמע את הרב זצל אומר, עקדת יצחק לפני התפילה. תנסו רגע לדמיין את עצמכם, מגיעים 10 דקות לפני התפילה, מניחים תפילין, 5 דקות, אומרים עקדת יצחק, מוצאים שם את פרשת עולת התמיד, שזה חובה לומר, החזל מתחילות, ואתם אומרים עוד מילה במילה. נכון? ובדמיון זה יפה, נשמע טוב. אני כשהכנתי את השיעור הזה, אמרתי יאללה. אמרתי ברוך אומר ועושה, מעכשיו אתה מגיע 10 דקות לפני התפילה. חיוונתי את השעון, אני הולך להתפלל ב6:30. בדרך כלל אני קם ב6, חיוונתי 5:50. טוב, חיוונתי 5:50, התחלתי להתארגן, קמתי 5:50. ואז גם הבן שלי החליט גם לקום ל5:50. זהו, נדפק הכל. אני יוצא מוקדם, זה בא לחשבון אשתי. אז אמרתי, טוב זה, בקיצור לא הגעתי, זה לא הלך הדבר הזה. באותו יום חשבתי זה, למחרת כבר שכחתי מהמחשבה, אולי מחר אני אנסה עוד פעם. אבל הדבר הזה הוא אמיתי. כשאתה רגע עוצר, לפני שאתה הולך לישון, מצייר לך רגע בדמיון, איך המציאות תהיה נכונה יותר, בריאה יותר, הדבר הזה יוצר, נותן לגוף כוח, הוא נותן לגוף כוח בסופו של דבר, לעשות את הדברים, אנחנו צריכים לאמץ את השיטה הזאת של המחשבה, של ההכנה לפני הדברים, לא לגשת לדברים בצורה מיידית. מהדלקת המנורה, כשרה בזר או לא כשרה בזר? בבית המקדש. כשרה בזר. אז תמיד יש את הדיון איך אפשר, איך זר יכול להיכנס לשם. יש נציב שאומר, אתה מכניס מקל ארוך. מכניס מקל מדליק. אבל, הטבעת הנרות, כשרה דווקא בכהן, היא לא כשרה בזר. איך יכול להיות שהטבע זה רק ההכנה להדלוקה? אם ההכנה היא בכהן, אז על אחת כמה וכמה שהמצווה עצמה של הדלקה צריכה להיות על ידי הכהן. התשובה היא לא. כי ההכנה נותנת את הבסיס לדברים, וזה צריך לעשות הכהן. אבל הנה חינם היא שהדלקה שמגיעה על גבי, ברגע שמצווה מגיעה על גבי הכנה, אז הנה חינם היא, זה הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט, וזה יסוד מאוד מאוד אמיתי, אמיתי בחיים, עוד פעם לא רק בעניין של מצוות. אמרתי, אתה יכול לקחת רגע משהו שאתה מאוד מאוד חושש ממנו, כך עכשיו בדרכים, מי שחושש לנסוע, זה לא בדיוק נוגע אליכם, אבל אדם שחושש לנסוע בדרכים, נשים יותר חושש לנסוע בדרכים. בואו ניקח דוגמה, יש רופא שיניים. בסדר, רופא שיניים צריך לצאת לדרכים. אבל יש טילים בדרכים, טילי נצרר, נופלים פה, זה, פה שמה עושים. אם האדם ימקד את המחשבה, מה יכול לקרות בדרך, אז הנה חינמי, באמת זה ימנע ממנו לצאת. אבל אם הוא יתמקד במחשבה, ייפסק לי הכאב, השיניים יהיו בריאות יותר, אני ככה זה, אז ברור שבסופו של דבר זה ייתן לו כוח ללכת, ובנם צריך לצור ולחשוב, לעשות את המחשבה הזו, להירגע, אם צריך לעשות את הנשימות, תעשה את הנשימות, וזה, ומתוך הדבר הזה, לקום ולצאת. אני רק רוצה לגעת בעוד נקודה אחת, כשאנחנו מדברים על מחשבה, אנחנו צריכים להיזהר ממחשבה חיובית כפייתית. זה מה שהבאתי במקור 22. אני לא מכיר את הדוקטור הזאת שהבאתי פה, דוקטור מרים אבנרי כהן. אשתי אמרה לי שסיוון רב מאיר מביאה אותה הרבה. את הזה היא בעלת תשובה, כתבה רעיון מאוד מאוד נחמד, אני חושב שהוא מאוד מאוד אמיתי. הרבה פעמים אנחנו לוקחים מחשבה חיובית באיזה צורה. אומרים לבן אדם בא, יצא לפגישה עם בחורה. יצא חודש, חודש וחצי, חודשיים, היה בטוח שזה הולך להיות זה, פתאום הודיעה לו חגיגית, זה לא זה. עכשיו הוא נכנס למראה שחורה, היה בטוח שזה זה. התלהב מהבחורה הזו, לא הלך. עכשיו בא למישהו, מגיע זה, בא לחבר, מה זה, שטויות, תבוא אחת אחרת. נו, מה אתה רוצה? הבן אדם עכשיו בדיכאון. מה תבוא אחת אחרת? הוא לא יודע שתבוא אחת אחרת. הוא רצה אותה. אמרה לו לא. אפשרות אחת, זה לדחות, להדחיק את על ידי מחשבה חיובית, בן אדם דוחה את כל הרגשות שלו, ובעצם נלחם בעצמו. עכשיו, זה לא נכון. זה לא מטרתה של חשיבה, חשיבה חיובית, כפייתית. חשיבה חיובית היא צריכה להיות דבר נעים. הוא לא בא להילחם ברגשות השליליים, אלא מה? הוא בא לעדן, הוא בא להרגיע. עכשיו, אז איך כן לחשוב? לחשוב בצורה חיובית. אז פה היא נותנת כלי, לא כלי, אלא, זאת אומרת, זה לא לבוא ולחשוב מחשבה נגדית. לא למחוק את הדבר הלא טוב שקרה. זאת אומרת, קרה פה משהו שמבחינתך, כרגע הוא לא טוב. עכשיו, תבוא, אל תנסה להעלים אותו. יש אנשים שזה לא מלאכותי אצלם. זה באמת אמיתי. הוא אומר, מצוין, תבוא אחת אחרת. אבל כשבן אדם מצליח להתגבר, מה הוא אומר לעצמו? תבוא אחת אחרת, אז למה זה לא זה? למה זה לא יהיה מבחורה הזו? כי מה? אז הוא אומר לעצמו, כי מה שאני ראיתי, אני ראיתי בצורה לא נכונה. אבל השם ראה את הדברים בצורה נכונה, ואמר, היא לא מתאימה לך. אז בסופו של דבר, אדם לא רק שהוא אמור לשמוח מה הדבר הזה, לא רק שהוא אמור להרגיש טוב, הוא גם אמור לשמוח, שמה? שהוא ניצל מהסתכלות לא נכונה שלו, הקדוש ברוך הוא הציל אותו. אבל עוד פעם, מה מיוחד בחשיבה הזו? מיוחד בחשיבה הזאת שהיא לא באה לדחות את מה שקרה. היא באה להגיד, כשאנחנו באים ואומרים, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. בסדר, זה יכול להיות משפט, שבאמת בא כביכול למחוק את מה שקרה, אבל אם מתייחסים למשפט הזה באמת בצורה אמיתית, כשבן אדם בא ואומר, אני לא יודע מה הטוב שיצא מזה, לא יודע, אבל אני יודע שיש מנהיג לבירה. כשאדם משחרר את השליטה שלו במציאות, ובאמת נותן לקדוש ברוך הוא להניג אותו, הדבר הזה בסופו של דבר באמת יוצר קרבה מאוד 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 גדולה. עוד פעם, לא מהפה ולחוץ, אלא בצורה אמיתית. אנחנו לא דוחים את מה שקרה, אנחנו מבינים שכרגע מה שקרה. מבחינתנו, אנחנו מרגישים את התחושה לא טובה, אבל אנחנו יודעים שמהדבר הזה בסופו של דבר יצא הרבה הרבה טוב. מה? לא יודע. הדבר הזה יתברר בהמשך. כשבן אדם מסתובב עם החשיבה הזאת, באמת מוריד אותה ללב, זה מאוד 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 עוזר להתמודד, להתמודד עם הדברים, ולעבור אותם בצורה טובה. כשאדם עסוק בלדחות את הרגש, ולהגיד לא, אני לא אמור להרגיש ככה, אני לא אמור להרגיש עצוב, אני לא אמור להרגיש כועס, אני אמור להיות עכשיו שמח, בדרך כלל זה לא יעבוד, כי זה מגיע בצורה כפייתית. כשבן אדם נותן לדברים נשות, אבל יחד עם זה הוא עושה עבודה עם עצמו, על החשיבה החיובית שבאמת מהדבר הזה בסופו של דבר יצא טוב, הדבר הזה מאוד 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 עוזר ומאוד מקדם את האדם. מה שאני בא לומר זה חשיבה חיובית לא צריכה לדחות רגשות, אלא צריכה לנתב אותם בצורה נכונה. איך מגיעים למקום הזה? זה אולי א' זהירה שיש לנו בתחילת ספר ויקרא, ויקרא על משה, אומר בעל הטור, אם למה כתוב א' זהירה? אומר בעל הטור, משה רוצה לכתוב ויקר, כמו שכתוב על בילם, שהקדוש ברוך הוא נגלה עליו במקרה, ולא בככה בא אליו בידיעה. בא הקדוש ברוך הוא ולא הסכים. אומר בעל התורה, אומר פתאום, אתה לא בילם, אתה כותב ויקרא. אמר משה רבנו, בוא נעשה פשרה. אני אכתוב ויקרא ואני אכתוב את האלף קטנה. בסדר, שלא יהיה, לא אלף גדולה. אמר הקדוש ברוך הוא מצוין, תכתוב אלף קטנה. עכשיו מה עשה משה רבנו עם הקונס הזה, במרכאות? נתן לכל הדרשנים לדרוש עכשיו על האלף הזו, לראות כמה משה רבנו היה ענב. אז משה רבנו רצה לברוח מזה, מי שבורח מהכבוד, מה קורה? הכבוד רודף הרב. אז נרשמו על זה המון המון דרושים, על האלף הזהירה הזו. אבל מה המיוחד משה רבנו שענב מכל אדם? איך משה רבנו זכה ויקרא אל משה, בלשמוע את הקריאה האלוקית, בלהבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? כשאתה מוריד את עצמך, כשאתה מתמלא בענבה, ואתה נותן מהמון מקום לריבונו של עולם להיכנס, אתה תהיה קשוב לקולות האלוקיים. כשאתה המון מעצים את האישיות שלך, את האישות שלך, וכל הזמן נלחץ מעצמך, באמת, כשאתה לא נמצא בהרפאיה, אלא אתה כל הזמן אחוז, ואתה מנסה להילחם בזה, ולהילחם בזה, ולהילחם בכוח הפנימי הזה, ולנצח את הכוח הפנימי הזה, זה לא ילך. אתה חייב להיות בהרפאיה, ומתוך ההרפאיה לבוא ולטפל בעצמך, שבכוחות הפנימיים הם באמת ילכו בצורה, יהיו ממוזגים אחד עם השני, ישלים אחד את השני, ומתוך הדבר הזה יביאו לשלום פנימי אחד עם השני. בעזרת השם, שיהיה לכם בין הזמנים נפלא, שיהיה לכולנו חג חירות אמיתי, גם בכלל שכבר אנחנו רואים אותו, וגם בעזרת השם בפרט.